אוקיי, עכשיו זה מקליט. מקורות של השיעור ג' אני ואתה ג' רגשות הרצון החברתי, זה דף 71. תלמוד בבלי מסכת בבא מציעא, דף נ"ח עמוד ב'. תנא קמא דרב נחמן בר יצחק. כל המלבין פני חברו ברבים כאילו שופך דמים. שהחז"ל השוו את הלבנת פנים לרצח. שבעצם הסיבה היא שכשאדם מתבייש, אז כל הישות שלו מתכווצת לנקודה של פשוט כמעט חידלון. זה אחד הרגשות שהם הכי קשים, הכי קשים לנו. זה בושה בפני אנשים, לכן זה הלבנת פנים ברבים. יש מצב שאדם מתבייש בעצמו בלי להיות ברבים, אבל יש מצבים שאם אדם מבייש את חברו, אז זה פשוט, החבר הוא פשוט מגיע לרמה של חיות כל כך נמוכה, וזה גם תלוי בבן אדם. זאת אומרת, אם זה שמלבינים את פניו יש לו הרבה תאוות, יש לו הרבה כבוד, הרבה גאווה, אם הוא גאוותן או אדם שמאוד מחשיב את מה שחושבים עליו ואת התדמית שיש לו, אז הוא עוד יותר סובל. אז זה יוצא שככל שהוא יותר מחזיק מעצמו, ככל שיותר חשוב לו מה מחושבים עליו ושיראה טוב בפני החברה, אז זה עוד יותר סובל. יכול להיות אדם שמלבינים את פניו הוא לא קורא לו כלום, כי הוא פשוט לא, אין לו, הוא בכזאת ענווה שאין לו בכלל שום התפעלות מזה. זה מדרגה עליונה של מצב שאדם, בין אם משבחים אותו ובין אם מבזים אותו, זה אותו דבר מבחינתו. אבל זה לא כל בן אדם, זה רק, זה מדרגה עליונה מאוד של אנשים של צדיקים, זה לא... אני אמשיך למקור 49. בהקדמה לפנים מהירות ומסבירות. זה שיעור הכתוב שהיו האדם ואשתו מצד היצירה בלי כלי חיצון, רק בבחינת כלים פנימיים, נמשכים ממערכת הקדושה כנען. על כן ולא התבוששו, כלומר שלא הרגישו בחסרונם, כי הבושה הוא עניין הרגשת חיסרון, ונודע שהרגשת החיסרון הוא סיבה ראשונה למלאות החיסרון. בדומה למרגיש בחוליו, מוכן הוא לקבל רפואה, אבל אינו מרגיש כחולה, הוא נמצא נמנע ודאי מכל רפואה. זאת אומרת שהמקור של הבושה זה תחושת החיסרון. המקור של הבושה זה תחושת החיסרון. ואם אדם לא מרגיש בחסרונו, אז ממילא הוא לא יתבייש. ורק בעל סולם אומר כאילו שצריך לזכור שהסיבה שאפשר להתמלות זה בזכות שמרגישים שיש חיסרון. אחרת, אם אדם לא מרגיש שהוא חסר, שחסר לו, שהוא לא שלם, אז הוא לא ירצה גם להתמלות, לא יהיה לו שום רצון להשלים את עצמו. אז יש בזה צד גם חיובי בעצם, שרק כשאדם מרגיש בחיסרון שלו, כמה שהוא שפל או כמה שהוא לא, בוא נגיד לשון המתה, לא מושלם, אז זה יוצר כלי שהוא יכול כן להשתלם. אבל מי שמרגיש שהוא בתכלית המעלה, תכלית הגובה, אז בעצם אין לו תקווה באמת לגדול. וזה לא רק כאילו לגבי חיסרון של תענוג, זה בעצם כביכול ההסבר הפשוט זה שכשאדם יש לו חיסרון באיזשהו תענוג, אז זה הכלי למלא את החיסרון, זה הכלי לתענוג. אבל זה גם לא רק הכלי לתענוג, זה הכלי להשלמה. זאת אומרת, אם אדם מבין שהמצב שלו הוא חסר, אז הוא יכול, יש תקווה שהוא באמת יתחיל לעשות את הפעולות שצריך כדי לגדול, כדי להתמלות, כדי להתעלות. אבל כל עוד שלא מרגיש את החיסרון, אז בעצם אין לו סיבה להתגבר וללכת הלאה, להתקדם. זה... שלום. מישהו נכנס?
שלום, ערב טוב, אברהם נפתלי.
שלום עליכם, אברהם. אנחנו בעמוד 71.
אוקיי. סליחה, נכון.
אנחנו במקור במקור 50.
אוקיי.
תלמוד בבלי, מסכת נדרים. כל הכועס, כל מיני גיהנום שולטים בו. אז מה אנחנו יודעים? אנחנו מבינים שמי כועס? האדם שהוא יש לו גאווה, אז בעצם כל דבר שלא הולך לפי מה שהוא חושב שראוי להיות, אז זה מיד מכעיס אותו. בעוד שאדם שמבין את המקום שלו, שהוא לא, הוא לא קובע את מה יהיה בעולם, אז הוא לא מחזיק את עצמו כאילו המילה האחרונה, מה שאני אקבע זה מה שיהיה. וממילא, כשלא הולכים, לא, הדברים לא הולכים כסדר, אז הוא לא מתכעס. לכן המידה של הכעס היא כל כך מגונה, כי בעצם השורש שלה זה שהתחושת גאות ואני ואפסי, כאילו אני זה המרכז של המציאות, זה תכלית האגו, אז הביטוי של האגו הכי גדול נתבטא בכעס בעצם. כאילו אם אני לא מחזיק את עצמי כמרכז המציאות, ואני מבין שיש רצון ששולט מעליי, ויש את השם יתברך שכל מה שאני נפגש בו זה מאת השם, אז אני בעצם לא, כביכול אדם יכול להיות מצב שהוא בכלל לא יכעס ממציאות שלא מסתדרת. אז לכן חז"ל אמרו, תדע לך שמי שכועס זה כאילו אינדיקציה. לראות שהמצב שלו שהוא בתכלית האגו שלו מאוד 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 מורגש, הרצון לקבל שולט בו מאוד. בסדר?
כן.
אם יש למישהו מה להגיד עכשיו זה אפשר, אין בעיה. אנחנו כל כך מעט שאפשר לדבר.
טוב, רגע. רוחמה מבקש את המספר שנייה. טוב, תמשיך, אני מקשיבה.
אוקיי. הרמב"ן איגרת הקודש, מקור 51. כל אדם יהיה גדול ממך בעיניך. אם חכם או עשיר הוא, עליך לכבדו. ואם רש הוא, ואתה עשיר או חכם ממנו, חשוב בלבך כי אתה חייב ממנו והוא זכאי ממך. שאם הוא חוטא, הוא שוגג, ואתה המזיד. יש כזה, העצה של איגרת הרמב"ן, זה ש... בעצם אדם מתבונן שממה נפשך, כאילו אתה מסתכל על החבר שלך, אז בכל דרך שיהיה, לא משנה מה היחסים ביניכם, מה היחסיות שיש ביניכם, אתה צריך לראות שאתה בעצם להקטין את עצמך מולו ולכבד אותו. אם הוא חכם ועשיר, אתה חייב לכבד אותו מהדין, כאילו יש מצוות כבוד חכם, ויש אפילו ברכה שמברכים על חכם, אפילו אם זה חכם מאומות העולם, יש ברכה שמברכים עליו. אז משמע שיש פה כבוד. וגם עשיר צריך לכבד. יש ראיות בגמרא שאפילו עשיר צריך לכבד, שאפילו שהוא לא תלמיד חכם, אבל לעצם זה שהקדוש ברוך הוא בחר בו להיות בו, לתת לו ברכה של עושר, זה מזכה אותו לחיוב של כבוד. אז זה ממה נפשך. זאת אומרת, מפה, אם נגיד שהוא חכם ועשיר, אז אתה צריך לכבד אותו מן הדין. אבל אם הוא עני ומסכן, ואתה עשיר, יש לך נכסים ולא חסר לך שום דבר, וגם או שאתה חכם והוא צחל, השני הוא טיפש, אז אתה צריך לחשוב תחבולה אחרת, שאתה עם כל העושר שלך, אתה יכול לעשות המון פעולות של קדושה, של צדקה, ולהחיות נפשות, ולעזור לעשות מילות חסדים, והוא לא יכול. אז אם אתה לא עושה, אז אתה חייב, והוא לא. הוא זכאי אם הוא לא עושה, כי אין לו מאיפה לעשות. או שאם אתה חכם והוא טיפש, אז תדע לך שכאילו אתה מצופה ממך להבין הבנות ולהפנים דברים ולעשות עבודה רוחנית הרבה יותר גדולה, בגלל שאתה חכם. והוא הכלים שלו פשוטים, אדם שהשכל שלו פשוט, אז מה שהוא עושה הוא עושה, אבל אתה לא יכול לבוא אליו בטענות. אז אתה צריך לבוא בעצמך בטענות, כאילו יחסית אליו, אתה חייב, הוא זכאי, הוא, מה הוא יעשה? אין לו את הכלים, השם לא נתן לו חוכמה, לא בירך אותו בחוכמה. אז אבל אתה שיש לך יכולת הבחנה ואתה חכם, אתה צריך יש ממך מצופה ממך הרבה יותר ממנו. זאת אומרת, אם הוא חוטא, כי הוא לא יודע את ההלכה כמו שצריך, אבל הוא שוגג בזה, ואתה, אם אתה חוטא שאתה יודע את ההלכה, זה חמור בהרבה יותר. זה מה זה אומר? זה כאילו, זה כמו תחבולה. אני מרגיש שזה כמו תחבולה, איך אדם, על כל אחד יסתכל ויראה את המעלה שלו עליו. וזה כדי להרגיל אותנו שלצאת מהגאווה, שזה מידה כל כך מגונה וטיפשית. למרות שכולנו, או הרבה אנשים, זה המידה שהיא מאוד מככבת בדור שלנו. אני יכול להגיד על עצמי שזה מידה היא לא פשוטה, זה מידה שהיא חרוטה בתוך היסודות שלנו. אם אנחנו גדלים בתרבות המערבית, או שאנחנו איכשהו ניזונים ממנה באיזשהו שלבים של החיים, אז אנחנו כל הזמן מפמפמים לנו את הדבר הזה, שהפוך, אתה יותר טוב, אתה תהיה יותר טוב, אתה זה, אתה תדרוס את כולם, תעלה על כולם, תשיג וכו'. זה מאוד מאוד, זה פולחן שלם של אישיות, שבדור הזה הוא ממש ככה מקיף על כל הציבור. והתורה היא כאילו מלמדת אותנו להיות ענבים, שזה מעלה שאין כדוגמתה. הענבה זה המידה הכי גבוהה שיש בתורה, לפי מה שחזל אמרים. ואדם שהוא ענב, הוא לא כועס. אז בעצם אם אני רואה שהשני פוגע בי, אז אני יכול להסתכל בהתבוננות הזאת של הרמב"ן ולהבין שאם הוא פוגע בי או חטא כנגדי, אז כנראה בגלל שהקדוש ברוך הוא לא חנן אותו בהרבה דעת. ואני, אם אני כועס, אם אני חוטא כנגד מישהו אחר, אז יש עליי הרבה יותר תביעה. אז אני צריך, אז זאת אומרת, אז דרכים להתמודד עם עם הזולת באופן שאני לא, באופן של תיקון הגאווה או תיקון מידת הכעס. אני לא יודע באיזה מושגים למדתם בשיעור, כי אני לא, את השיעור הזה אני גם לא מכיר אותו כל כך, כי שינינו אותו, ואני לא זוכר, לא היה לי פנאי לעבור עליו, אני קצת הייתי היום עסוק. אז אני ממשיך. אם יש למישהו איזושהי הערה, וככה, זה בסדר.
כן, אני רק רוצה לשאול, אפשר לשאול שאלה?
בבקשה.
המובן מהדבר, כל אדם יהיה גדול ממך בעיניך. כלומר, אדם, הוא לא מתכוון פה הרמב״ם, שהוא מדמה את עצמו לבורא, ואז אני מתנהג כמו בהמה, אני רואה את עצמי יותר נמוך ממנו, כי הוא כבר הצליח להיות אדם. לא זו הכוונה?
לא הבנתי. מה זה מתכוון?
אם, אומר, כל אדם, אם אומר כל אדם, אז אני עדיין לא הגעתי לדרגת אדם.
לאו דווקא, אבל זאת אומרת, אומר כל אדם לרבות טיפש, או אני, או עשיר וחכם. כאילו, זה, אני חושב שזה להגיד כל במשמע, כאילו, כל האדם, כל אדם. אני לא יודע אם הדיוק פה זה דווקא מידת אדם.
אוקיי.
אז מה אתה מציע? נגיד שזה הכוונה, אז מה, זאת אומרת שלהבין
שאני עוד לא אדם? אז כולם, אתה צריך להסתכל את כולם שהגיעו לדרגת אדם מדמה את עצמו לבורא, ואתה עדיין לא הגעת. אם אתה עדיין לא הגעת, אז הם הגיעו לדרגה הזו, אז ככה אתה צריך לכבד אותם.
כן, אבל אם, איך זה מסתדר העניין הזה עם אני והחוט ואני וה...
זה מדובר על חוכמה, על חוכמה. חוכמה, השירות והניות, זה הכל רש והשיר, זה הכל עניין של ימין ושמאל, כלומר, עשיר ואני, הצליח או לא הצליח, זכה או לא זכה. זה לא עניין של גשמי מעבר לזה. ככה חשבתי.
בסדר, אז אני שואל, איך זה מסתדר עם העני והרש, שהוא טיפש, אז למה הוא דרגת אדם? זה מה שאתה אומר. אתה אומר, כל אדם יהיה גדול ממך, ואז הוא נותן את הדוגמאות באדם חכם עשיר, או עני וטיפש. אז חכם ועשיר, הוא לא אמר לנו להסתכל על כל אחד כאילו הוא חכם ועשיר, הוא אמר לנו להסתכל גם על הרש כאילו הוא גדול ממך, גם על העני והטיפש. הסיבה היא שאם הוא עני, אז הוא לא יכול לעשות את כל הצדקות שאתה יכול לעשות, ואת כל הפעולות בקדושה שאתה יכול לעשות, ולהשפיע טובה, ולכן הוא זכאי ממך. או אם הוא חוטא, זה כיוון שהוא טיפש ואין לו יראת שמיים. אז, אז הוא שוגג ואתה מזיד, זאת אומרת, אבל אני אומר, זה לא שהוא אמר שהעני והטיפש שהם יהיו בעיניך כאדם, ואתה תהיה בעיניך כבהמה. לא, אני חושב, אני חושב, כל אדם במשמע של, בפשטות, של להכליל, להכליל כל מידות בני אדם, גם הקטנים במעלה. אני חושב.
עוד חצי שנייה. אדם נניח היא דרגה מסוימת, אוקיי? ועכשיו, אם הוא חכם, כלומר, על הדרגת אדם, הוא השיג חוכמה או עושר. עכשיו, אם הוא רעש, שלא תהיה אליך גאווה, על אותו רעש, שלא תהיה אליך גאווה, כי אתה גם לא הגעת, אתה גם לא הגעת להיות אדם, והוא פחות ממך בדרגה הרוחנית, אז גם ממנו, גם את הנמוך ממך תחבר. ככה הייתי קורא וככה הייתי מבין. אבל בסדר, אנחנו נשאר ב...
הנה חינם, השאלה באמת עם הדיוק פה של המידת... נכון שחזל מדגישים את המילה אדם במובנים מסוימים להדגיש מדרגת אדם ולהבדיל ממדרגת בהמה. אבל נכון שהם אומרים גם על אדם, נכון שהם אומרים שכל עם ישראל, אתם קרואים אדם. וזה מכליל גם את הרש, אבל מצד שני זה גם מכליל אותי, אז למה שאני אראה את עצמי במדרגת בהמה במקרה הזה? כאילו, אני לא יודע אם זה הדיוק של ה... שדווקא פה באים לדייק פה את הדיון על האדם ו... כמדרגה, אבל יכול להיות. אני חושב את פשוט, 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 כאילו בחברה, בסביבה, מול האדם השני, אז לא יועיל, כאילו אומר לך הרמב״ם, זה מסלול עוקף, עוקף בעיות, עוקף באהבה. כאילו, איך שלא יהיה, אתה צריך להסתכל שאו שהוא באמת מעליך, או שאם הוא רש ועני, ואתה חכם ועשיר, נניח, או רק עשיר או רק חכם, לא משנה, אז עדיין יש לך תחבולה. להבין, לא להתגאות בלבך. יש לך תחבולה. אתה צריך לחשוב בלבך, אתה צריך כאילו לאמן את עצמך, להסתכל על זה בצורה כזאת, שגם דווקא בגלל שאתה חכם, דווקא בגלל שאתה עשיר, אז הוא זכאי ממך. אין לו את הכלים האלה, את הכלים הגדולים האלה שיש לך, את הברכה הגדולה ששם נותן. שם יעזור לנו. זה פשוט, זה תחבולה שהיא, אני חושב שזה נותן, אתה רואה, זה, אגרת הרמב"ן זה לבן שלו, זה עצות ותחבולות של איך, איך להיות בן אדם. אז ככה בפשטות חשבתי שזו עצה, בצורה פשוטה, היא גם באמת מאוד אמיתית. אני אמשיך.
תודה.
בעל התניא, ספר התניא, אגרת הקודש. אדם מאמין אינו כועס. כאילו היה מאמין שמעת השם הייתה לו זאת, לא היה בכלל כעס. זה פשוט, ברור, כן? אם אנחנו מאמינים בלב שלם, באמונה שלמה, הלוואי שנזכה, הלוואי, הלוואי, שבאמת כל דבר זה מאת השם ואמיתי, כאילו, והאמת שזה, ברור שזה ככה, אבל אנחנו, להאמין בזה באמת זה אומר שמידת הכעס לא בכלל תעלה, לא תצוף, הכעס בכלל לא יצוף, זה המדד. כאילו, המדד זה, המדרגה הגבוהה זה שאדם הוא כל כך מאמין, שברגע שקורה משהו שהוא לא כרוחו ומישהו עושה לו איזשהו עוול או חוטא כנגדו או צועק עליו או מבייש אותו או משפיל אותו מה שלא יהיה, אבל יש לו כל כך, האמונה היא כל כך חזקה שזה בכלל לא מעלה לו כעס, בכלל אין שום דבר. אנחנו בדרך כלל גם עם בן אדם שעובד על עצמו, אז הכעס קשה לתפוס אותו בזמן, זה כאילו זה עולה באופן טבעי מידת הגאווה שיש לנו או מידת חוסר האמונה שיש לנו, וזה כאילו אי אפשר לעבוד על, אין פה, אי אפשר לעבוד על עצמנו. מה שכן אפשר זה שאחרי שהכעס מתעורר אפשר בהתבוננות, בהסתכלות של השכל, ככה לכבוש את זה או לשים אותו בצד או להתבונן באמת הזאת שהכל מאת השם, ובכלל האדם הזה הוא לא האדם הזה שחטא כנגדי, הוא עסק שום דבר הוא לא עשה בלי רשות, שהשם נתן לו רשות לקלל, או השם נתן לו רשות לעשות לי. ואז כאילו על ידי התבוננות שכלית, להתגבר על מידת הכעס, וככה לא, לרדת מהטורים, כאילו לרדת מהעץ, אבל אומר שאם אדם היה כל כך מאמין, בעניין הזה של השגחה פרטית, בעניין הזה שהכל באמת רק מאת השם מהקדוש ברוך הוא, אז בכלל לא היה עולה בכלל, כאילו מידת תכלית האמונה הייתה שהוא בכלל לא היה מתעורר אצלו שום עניין של כעס, בכלל. שזה ממש דבר אמיתי מאוד ויפה מאוד לראות שהכעס הוא סוג של אינדיקציה למצב כמה האמונה היא חיה אצלי, או כמה כמה האמונה שלי היא אמיתית או חזקה, ולהבין שאין שום דבר שהוא לא מת השם, כמו שדוד אמר על שימי בן גרה שקילל אותו כללה נמרצת. דוד מיד אמר את זה, אין, לא היה שום כעס פה.
אבל כעס הרבה פעמים שומר עלינו, אני חושבת, לא?
הכעס?
הרבה פעמים שומר עלינו, מראה שמשהו לא בסדר פה.
מה את מתכוונת? שמה? שאם אני כועס, אז יש פה איזושהי תכלית טובה לזה שלכעסתי? אם לא הייתי כועס, מה קורה?
היית נשאר במצב ביש הזה ולא עושה כלום לצאת ממנו.
כן, אבל נניח שאדם, נניח שאדם ביזה אותי, או דיבר אליי לא יפה, או בכביש, התנהג אליי, התנהג לא יפה בכביש, כן? עקף אותי, חתך אותי, עצר, לא יודע. אז זאת אומרת, מה, הכעס, אני לא חושב שהוא, אני לא יודע אם זה מנגנון הזהרה, זה מנגנון חושב שהפוך, שהכעס הוא נותן לנו אינדיקציה לדעת איפה אנחנו מונחים.
אבל אם מישהו עושה לך את זה כל הזמן, אז מה, אתה כן צריך לזוז משם או משהו?
נכון, אבל אני חושב שהפתרון שחזה להבין שזה לא הכעס, כאילו, הכעס זה לא הפתרון, השם אמר לו כלל, זאת אומרת, זה לעבוד מול השורש, זה לעבוד, להבין שנכון שהשם בא, זה להבין בעצם מה זה בא להגיד, זה בא לומר שהשם אומר לי משהו, השם עכשיו אומר לי משהו. אבל לעשות את העבודה מול הקדוש ברוך הוא, לא מול האדם שהוא רק בסך הכל מבצע שליח של ההשגחה.
אוקיי.
הכעס הוא כאילו מטעה אותנו להסתכל, הפוך, כאילו ההסתכלות שלנו, שהאדם הזה יש לו ישות בפני עצמו, והוא בחר לפגוע בי, שאני, איך הוא מעיז לפגוע בי, הרי זה לא מגיע לי, וכו'. וההסתכלות הזאת היא מוטעת מיסודה. כי אין אדם עושה טוב, עושה, יכול לקוף אצבע, אם לא משמיים גורמים לו או משגיחים שהוא יגיד או שיעשה או שיפעל. אז בעצם זה רק, הכעס הוא רק אינדיקציה לומר שההסתכלות שלי לא נכונה. חוץ מזה שבאמת חז"ל הגדירו את הכעס בתור המידה ממש הכי מקולקלת שיש, כאילו כעס אין לו, יש רק מקום אחד שהתירו, שזה, שאדם הוא לפעמים צריך לעשות הדמיה של כעס. שכחלק מחינוך, יש דבר שנקרא להטיל מרה בתלמידים או לעשות כעס, אבל הכעס בדרך של החינוך הוא צריך להיות כעס שהוא לגמרי חיצוני, הוא לא באמת נובע מבפנים. חז"ל קוראים לזה כעס הפנים. כאילו אדם עושה את עצמו שהוא כועס, אבל האמת היא שהוא לגמרי לא כועס בכלל, הוא לגמרי רגוע, וזה בעצם רק פעולה חינוכית. אבל זה מדרגות של מחנכים, אני לא יודע כמה היום זה שייך להתעסק עם המדרגה הזאת, אבל צריך לדעת שיש מקום של הכעס, יש לו כן תפקיד, אבל חז"ל מאוד מאוד צמצמו את המקום הזה מאוד 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 מאוד, והחברה של הכעס הם מאוד הגדילו, כמו שכתוב בזוהר, שאדם שכועס אז הוא טורף נפשו באפו, שהנפש, הנשמה הקדושה חס ושלום יכולה להסתלק ומתחלפת לו לרוח שלא טובה. הכעס ממש חז"ל הרחיקו ממנו מאוד מאוד מאוד. גם הרמב״ם, אם אתם מכירים את הדיבור על המידות, אז הדיבור שם על הכעס זה שהאדם צריך להתרחק לגמרי מהמידה הזאת, לקצה האחרון. הוא אומר שאדם כועס יהיה בעיניך כעובד עבודה זרה, כאילו חז"ל אמרו ככה. שבאותו רגע את מי הוא, מה זה עובד עבודה זרה? הוא עובד את הרצון לקבל שלו, זה האל זר שנמצא בתוך האדם, זה יצר הרע. זה הגאווה, זה הישות העצמית שלו, שהיא עכשיו נפגעה, ואוי ואבוי למי שנוגע בקודש הקודשים הזה, ואת כל המערכת נכנסת להיסטריה סביב העניין הזה. זה כמו שבעצם מוכיח מי האל פה, כאילו מי פה בעל הבית? ואם אנחנו באמת, הלוואי שנזכה להיות בעלי אמונה כאלה, שזה לא יהיה ככה, שזה יהיה הסתכלות נכונה, אמיתית, מבט אמיתי על המציאות. וזה לא בא להגיד שכאילו אדם הוא, זה לא בא להגיד להקטין אותנו, זה בא להגיד את ההפך, את המעלה של היכולת של היהודי להיות אלוקי. כאילו, זה מידה אלוקית, הענווה, והביטול הזה להשם יתברך זה מידה אלוקית שהיא לא קיימת בבני אדם, כאילו זה משהו שהוא ייחודי לסגולת ישראל. טוב, אני ממשיך. עבודה גדולה, זה הרב קוק, אני לא יודע מה זה המאמר הזה, מוסר הקדוש, לא יודע מה זה. עבודה גדולה ומהירה היא להסיר את הכעס מן הלב לגמרי. להביט על הכל בעין יפה, בחמלה של חסד שאין לה גבול. גם על מה שעושים הרשעים, גם על היותר מוחלטים ברשעות, לחמול על היותם נשקעים בבוץ הרשעה, ולמצוא את הטוב שבהם. זאת אומרת, אומר גם כן, שעבודת ההתגברות על הכעס, או להסיר את הכעס יותר נכון, זה דבר שהוא מאוד 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 נעלה. והעצה שהוא נותן זה לרחם. לרחם מתוך בעצם, עכשיו אני לא יודע, לגבי הנושא של הרשעים, אז יש מצב אני לא יודע מה להגיד, אבל יש מצב שלרשעים לא צריך לרחם, יש מצבים כאלה, תלוי איזה רשע מדובר. אז אני לא נכנס פה לרזולוציה של אם זה מסנאי השם, או כאילו, אני לא יודע על איזה רשעים פה מדובר. הוא אומר על היותר מוחלטים מרשעות, אפילו עליהם, לחמול עליהם, על עצם זה שהם תקועים, שהם נמצאים בכזה מקום גרוע, בכזה בוץ. אבל זה מידת חסידות כזאת, היא מאוד ככה, לא יודע, כאן הייתי באופן אישי, לא חושב שאני ראוי לדבר על זה, אני נושא כל כך, כי זה נראה לי מידת חסידות מאוד עליונה. ככה, רמת רבי נחמן והרב קוק, אני לא יודע. גם צריך לדעת תורה בזה, אני לא יודע להגיד על זה שום דבר. מישהו שהוא נגד התורה או נגד השם, אני לא יודע אם צריך לרחם עליו, אם צריך למצוא את הטוב שבו. לפי ההלכה לכאורה לא. לכאורה זה מידת חסידות. כי לפי ההלכה, אפילו אין מצוות תוכחה, כאילו יש מצבים שכשאדם הוא לגמרי מוציא את עצמו מכלל ישראל, והוא לא עושה מעשה ישראל, אז יש כמה מצוות שבטלות לגביו, זאת אומרת שאין מצווה לקיים בו ואהבת לרעך כמוך, ואין מצווה לקיים בו מצוות תוכחה, הוכח תוכח את עמיתך. אז לכן אני לא רוצה להיכנס לרזולוציות האלה, כי נראה לי זה גם לא שייך לנו כל כך לנושא של השיעור. אבל כן, הנקודה שיש להכיר פה זה רק העניין הזה של עבודת הכעס, כמה שהיא חשובה, ו זה דבר יסודי ושורשי בעבודת המידות, זה מידת הכעס. שאמרנו, השורש של כעס זה גאווה. אם אדם הוא לא מתגאה, הוא לא כועס. או, הנה, יש לנו פה מקור של לא תשנא את אחיך בלבביך. אני לא יודע, זה בויקרא, כן. לא תשנא את אחיך בלבביך, הוכח תוכיח את עמיתך ולא תשא עליו חטא. מה יש להגיד? טוב, בפשטות, קודם כל, המצווה הזאת, יש מצוות לא תעשה מן התורה שנקראת לא תשנא. וכשאדם, בעצם הוא, יש בליבו שנאה על מישהו אחר מעם ישראל, אז הוא עובר על הלב הזה. יש איזה גדרים של המצווה, מתי הוא עובר, מתי הוא לא עובר, אבל המצווה בעצם שמונחת פה זה להודיע לו. להודיע לו שתדע לך שעשית לי עוול, ואני מודיע לך עד שתדע. כאילו, הדרך לפתור את הבעיה זה שצריך להגיד את זה, אסור להשאיר את זה בלב. זה מאוד לא קל, אבל ככה התורה שיבטה, שאדם לא יחזיק את השנאה שלו בלב, ואם הוא, כן, אין ברירה, אפילו אם הוא שונא, אבל הוא צריך להגיד. צריך להוכיח, להגיד לו, אדוני, אתה התנהגת לא בסדר. ויכול להיות שהפעולה הזאת היא שאדם הוא מודיע את השנאה שלו לחברו, את הפגיעה שיש לו ממנו וכו', אז בזה הוא ממסמס את הכעס. יכול להיות שבזה הוא פועל בתיקון על מידת הכעס. הוכח תוכח את עמיתך זה מצוות עשה של תוכחה, שגם כן קצת זה, לא יודע אם זה המקום להרחיב על המצווה הזאת, דיברנו על זה גם כן איזה שבוע או שבועיים, על מצוות תוכחה. פה אני חושב שהפסוק באמת מגלה סוד, שאם אנחנו לא נשמור את השנאה, הרי אדם כביכול לא יכול, אם אדם עושה לו באמת עוול, אז הוא כביכול, זה תלוי במצב של המידות שלו, אבל אם הוא בן אדם רגיל, ככה יש לו קצת הגאווה שלו, אז הוא ייפגע, ואז זה ייווצר אצלו שנאה. אז כדי שהוא לא, כאילו כדי לעשות תיקון על המנגנון של הכעס, על המנגנון של השנאה שמובילה לכעס, אז הוא פשוט צריך, מוצווה עליו לדבר ולהודיע שזה המצב. ויכול להיות שזה פותר חלק יכול להיות שזה יכול לפתור את העניין של הכעס.
אוקיי, גם למדנו ששנאה זה אומר שעצם קיומו של השני מציק לנו.
ריאלי, כן.
אז כנראה שהתוכחה מונע יכול אולי לעזור לנו.
כן. כן, שאדם שונא מישהו הוא בעצם מעדיף שהוא לא היה קיים במציאות. זה עד כדי כך. זה תחילת רציפה, כאילו. זה כמו, בעצם הוא היה רוצה שהוא, כביכול, אם היית בפנימיות שלו, הוא היה רוצה שהוא לא היה קיים.
כן.
וזה מאוד קשה, זה דבר מאוד קשה, כאילו, למידה כל כך רעה. והניסיון מעיד שכשמדברים על זה, אז הרבה פעמים זה משתפר, הדברים הם מביא, זה מביא את זה לאיזשהו תיקון. לפעמים זה מביא את זה לתיקון אצלך לבד, לפעמים אתה אפילו תתבטא לשנאה בכלל ותהיו עוד פעם אוהבים. לפעמים אתה תתרחק ממנו, אבל לפחות עשית את שלך, הורדת את זה מהלב. ואולי הוא, זה יגרום לו לעשות גם כן את התיקון שהוא צריך, שהוא לא יחוב בשקילו, שלא היה לו חוב נגדך, כאילו, בגללך. כאילו, הצמיצת עורך היא באה להגיד שאתה, תדע לך שלא היית בסדר, ואחר אם אתה רוצה לעשות עם זה משהו, אז יש לך אפשרות, עכשיו אתה יכול לתקן. אם לא, אם אתה לא היית אומר לו שנפגעת, או שהוא פגע בך שלא כהוגן וכו', אז יכול להיות שהוא היה חושב שהוא בסדר. עכשיו הוא יודע שהוא לא בסדר, מה הוא יעשה עם זה כבר עניין שלו. אבל אתה לא, אתה עשית את שלך, כאילו, בעניין הזה. טוב, יש פה איזה פרק, יש פה להמשך העמקה. בוא נראה. רש"ר הירש בבראשית, בוש שווה להתבייש. איזה פסוק זה? לא התבוששו, כן. זה על אדם וחווה. אז בוש זה אומר זה להתבייש, מכאן בושש בלשון פעל. בשש. פעל לאחר, בושש, הוא בושש. בושש לבוא, כמו משה. אנשים ציפו לו, אך הוא לא בא. בושש, אז מה זה קשור לבושה, אם ככה? זה אומר, בושש זה צורה פעילה, ומשמעותה להחזיב תוחלת. מישהו מצפה, ויש לו תקווה מסוימת, ואתה עורף את התקווה הזאת, זה נקרא שאתה מבושש. ואילו בוש בלשון קל הוא פעל עומד, ומשמעותו לחוש אכזבה. כשאדם בוש, אז הוא חש אכזבה, כשאדם בושש, הוא גורם אכזבה. כשאדם מבושש, אז הוא גורם אכזבה למישהו אחר, ואם הוא בוש, אז הוא עצמו מתאכזב. כאילו אומר, המילה בושה זה שיש פה תקווה למשהו, ויש אכזבה. אך זהו ביסודו רגש הבושה. המתבייש מאוכזב מעצמו. הוא תלה תקוות בעצמו, הוא חשב שהוא ככה, יש לו, לא קטלקניה, יש לו, אך תקוותיו החזיבו. אם אדם נפל ברוחניות, הגיע לאיזה מדרגה, כעס, או התנהג בצורה לא יפה, או גרם לאיזשהו נזק, או איך תדע, עשה איזה משהו שהפגיעה האמיתית זה בעצמו, בהשקפה, בתפיסה שלו את עצמו. שזה אכזבה, למה אדם מתבייש? קודם כל הוא מתבייש מעצמו, אחרי זה הוא מתבייש מהאחרים, אבל קודם כל הוא מתבייש מעצם זה שהוא הגיע למצב כזה, הוא חשב שהוא במדרגה יותר גבוהה, ופתאום הוא רואה שהוא כועס, פתאום הוא רואה שהוא עושה מתנהג בצורה כזאת בהמית או לא יפה, או... ואז פתאום הוא אומר, בוא נה, אני חשבתי שאני כבר במקום אחר לגמרי, אז זה כואב לו. אם אדם חש שלא השיג את מעלתו ולא הגיע לדרגה הנדרשת ממנו, אז הרי הוא מתבייש. בחסד השם על האדם, הוא נתן בליבו את רגש הבושה. גלוי וידוע לפניו שלא תמיד האדם מתאים לייעודו. לא תמיד בכל המצבים אדם הוא במדרגת הייעוד שהוא צריך להיות, במדרגת אדם, מה שנקרא. משום כך נטע בו את רגש הבושה, מודיעו תמיד את נחיתות עצמו. חשבת שאתה בתכלית המעלה, אז תדע לך איפה אתה באמת מונח. וזה טוב לך, שתדע. לי, כאילו, לנו. כך נעשה האדם אפוטרופוס ושומר לעצמו. יש לו מנגנון שאומר לו, אדוני, אתה חשבת שאתה כבר עשית תיקון שלם, או שאתה תיקנת איזה מידה, או שהגעת לאיזה מדרגה, שאתה כך וכך, ולא היא. אז תדע לך שלא היא. כאילו יש המנגנון הזה אומר לנו, מראה לנו, התחושה הזאת היא נותנת לנו את הכוח להבין את המקום שלנו, וגם את הכוח לדעת שצריך להמשיך לעבוד. הבושה קרובה לענווה ולצניעות, שאף הן קרויות בושה. המילה בושה היא גם כן באה לדבר, היא באה לומר, היא באה להצביע על צניעות וענווה. סימן יפה באדם שהוא ביישן. הענב מכיר שאין הוא מתאים לאידיאל בו צייר לו את עצמו. היה לך ציור יפה של מה זה מדרגה, של מדרגת ראויה, ופתאום אתה רואה שאתה לא שם, אתה לא שם, אתה לא הגעת לזה. כך הפקיד הקדוש ברוך הוא את האדם בידי עצמו. לכל אחד מסר את האידיאל שעל פיו ידון את עצמו. ידיעת האידיאל הוא המצפון, ופסק דינו המחייב של המצפון הוא הבושה. מאוד יפה, זה קטע מאוד יפה, מאוד עמוק. כאילו השם טבע בנו את השגת האידיאל, מה זה אדם. אחרת, הוא טבע בנו את זה, לפעמים אנחנו לא מודעים לזה, יש לנו את זה. כל אחד יש את זה, זה נקרא המצפון. וכשאדם, המעשים שלו הם לא תואמים לאידיאל, אז מזה יוצאת התחושה האוטומטית שזה נקראת בושה. הוא מתבייש בעצמו, וזה הפסק דין המחייב של המצפון. זאת אומרת, ואם האדם כן פועל במדרגת האידיאל, אם הצורה שלו היא כן מתאימה לאידיאל, אז הוא לא מרגיש בושה, ההפך, הוא מרגיש טוב. יש מצבים שהוא גם מרגיש טוב, אבל כשהוא לא במצב שתואם את המבט של המדרגת אדם שהוא מצפה להיות, שהמצפון שלו אומר לו שככה צריך להתנהג וככה צריך להיות להיראות אדם, אז הוא מתבייש. נגיד אדם שברור לו כשמש שלקום בבוקר בשעה מוקדמת להתפלל בנץ, זה פשוט, זה פשיטה שזה צורת אדם, זה צריך ככה צריך להיות. אי אפשר להיות עצלנים ולישון עד מאוחר, אי אפשר ככה, זה לא נורמלי, זה לא מילא לילדים. אדם מבוגר שהוא עובד, רוצה לעבוד את השם, הוא לא יכול להיות ככה. ואם הוא נתקל בצורה הזאת שהוא רואה שהמידות שלו כל כך גרועות, שהוא לא מצליח להתגבר ולא מצליח לקום ולא זה, אז הוא כל הזמן מרגיש בוש בעצמו, מרגיש את עצמו לא טוב. וזה מנגנון שהוא נועד כדי שתדע שאתה לא במדרגה של האידיאל, ותדע שיש לך לאן ללכת, תתקדם. אחרת אם לא היית יודע, אז היית אומר, טוב, הכל טוב, הכל בסדר, אני לא צריך לשנות שום דבר. אבל כאילו השם טבע בנו את האידיאות האלה, זה משהו שהוא נשמתי, זה לא משהו שהוא נרכש. יכול להיות שהדיוקים הם כן נרכשים, כי יכול להיות שאדם יתבייש, יכול להיות שיש גם חוסר דיוקים שנובעים ממידות רעות, שאדם יתבייש בדברים שלא צריך להתבייש בהם בכלל, כאילו שהוא בסדר גמור, אבל אני לא רוצה להיכנס לזה. בפשטות, יש לנו איזה דבר שהוא טבוע בנו שנקרא המצפון, שהוא אומר, זה אני יודע שזה נכון, זה בעצם הנשמה היא מודיעה לנו את זה. הנשמה היא טובה, היא מעט השם, והיא יודעת מה טוב. הנשמה יודעת מה טוב, היא יודעת שלגנוב זה רע, היא יודעת שלרצוח זה רע, היא יודעת שלבייש זה רע, היא יודעת של לעשות כל הפעולות הרעות שבני אדם עושים, הנשמה יודעת שזה לא טוב. תשאל גם בן אדם רשע, הוא יגיד לך שהוא יודע שזה לא טוב. אם הוא יגיד לך באמת, הוא יגיד לך יודע שזה לא טוב. איך הוא יודע? כי הנשמה יודעת. הנשמה מציירת לנו את האידיאל הזה, והמעשים שלנו הם לפי השפיטה של האידיאל, הם יוצא פסק דין. או שבסדר, ואז מרגישים בסדר, או שמרגישים בושה, שזה לא בסדר. אבל זה כן כאילו מנגנון שאתם נתן לנו בחסדו, כי אחרת הוא לא היה יודע, אנחנו לא היינו יודעים, שיש לאן להתקדם, היינו יכולים להטעות את עצמנו מאוד. המנגנון של הבושה, הוא מונע את ההטעיה העצמית, שאדם יתה את עצמו שהוא מושלם, שהוא במצב שהוא צדיק, שהוא שלים את עצמו, שהוא תיקן איזשהו דבר. ופתאום ברגע שהוא רואה שזה לא ככה ומתבייש, אז זה מנגנון שמציל אותו מההטעיה הזאת.
הסטנדרטים הם אישיים.
מה?
אז הסטנדרטים הם אישיים. כל בן אדם עם הנשמה שלו, יש לו כאילו את ה... כמו תורה שלו, שהיא נותנת לו את ה... את האמות מידה, שכשהוא לא עומד בהן, הוא ירגיש את הבושה.
כן. אני חושב שיש כאילו את הבסיס שזה אצל כולנו, שזה כאילו משהו שהוא מוטבע, ואני חושב שזה התורה, התורה, וזה התורה שאדם לומד ושאדם עוסק בתורה ומצוות, אז האידיאל הזה הוא מקבל רזולוציה ודיוק יותר ויותר 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 גדולים. כאילו התמונה האידיאלית הכללית אומרת לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב, אני חושב שזה כאילו כל, אצל כל אדם, עשרת הדיברות. וזה ברור לאדם שהוא לא, לא יודע אם זה נכון מה שאני אומר, אני אומר עכשיו מה שדרך, מה שאני בכלים שלי יכול, כי זה גם זה מעניין שאצל כל אדם זה כביכול משהו שונה, אבל אני חושב שיש, יש את האידיאל הבסיסי שאולי הוא שווה אצל בני אדם, ש, ו, ויש, התורה היא הולכת ובונה לנו את האידיאל המדויק, הברור, עם הרזולוציה, כאילו יותר ויותר פרטים. ואני חושב שכשאדם הולך וגודל, הולך דווקא וגודל בתורה, אז הוא עוד יותר ועוד יותר רואה את את החוסר התאמה שלו לאידיאל, שזה מה שבעל הסולם אומר, שהתורה היא מפתחת בנו את חוש הכרת הרע. שככל שאדם לומד יותר תורה, אז הוא רואה בה יותר, יותר רע בעצמו, לא פחות. אבל מה זה? זה אומר שזה האידיאל מזדקק ונהיה יותר ויותר ברור. והחוסר התאמה שלי לאידיאל נהיית גם כן יותר ברורה. אז פתאום אני רואה שיש הרבה חלקים שבכלל לא חשבתי עליהם, שהם בכלל לא מתאימים לאידיאל. זה חוץ שזה קשור לזה, שאיך שבעל הסולם תאר את זה, שזה מאוד יפה, שהוא אומר בעצם שככל שאדם יותר מתקדם בתורה, או יותר יש לו חוש הכרת הרע, ממילא הוא רואה יותר רע בעצמו, אבל מה, למה זה טוב? כי עד עכשיו הוא לא ידע שיש לו את הרע הזה בכלל, זה גם לא היה אפשרות שזה יהיה, שהוא יוכל לפנות את זה, לסלק את הרע הזה, לנקות את זה, להסתלק מזה. לא היה אפשרות שהוא יתקן את זה. וברגע שהרע הזה נגלה לעיניו, כמו שהדליק את האור ורואה שיש הרבה בלגן ולכלוך, עכשיו יש אפשרות לסדר ולתקן את זה, אחרת לא היה אפשרות. זאת אומרת שזה הרע שתמון באדם, שאדם לא יודע עליו, אז הוא, אין לו תקווה להתקן. כי אדם לא יודע שזה קיים. נכון שזה, שהתורה היא, היא מחזקת את הצבעים ואת הבירור של האידיאל, שזה מה זה אומר, אם אנחנו, אני לא יודע אם זה נכון, אם אתם תפסו מה שאני מתכוון, אמרנו שזה הנשמה אומרת לאדם, שהנשמה בעצם היא איזו שיודעת, אבל ככל שאדם יש לו יותר התגדלות בתורה, אז יש לו יותר, במקרה הטוב, שהתורה היא נעשית לו לסם החיים ומזככת אותו, אז יש בו יותר ויותר מהנשמה. יש בו יותר ויותר חלקים של הנשמה נכנסים בו פנימה. וממילא האידיאל מתחזק. האידיאל נעשה יותר ברור. אני אומר את זה, אני לא יודע אם זה נכון, אבל זה כאילו נראה לי מסתדר גם בהרגשה, כאילו, וגם באיך שראיתי את זה בספרים.
אז אם אני חוזרת לך, אם זה מטה את השיעור, אז תעצור אותי, אבל אם אני חוזרת לשיעור הקודם, שהסביבה היא ממש מכריעה, וילוד הוא לפחות בעולם הזה, הוא כאילו לא בחר את הסביבה, אז כאילו איך זה מסתדר עם זה? זאת אומרת, יש אנשים שכאילו נגזר גורלם לא להגיע למדרגה הזאת של הזיכוך ושל ה...
כן.
זה כאילו זה עבוד להם מראש, הם נולדו לתוך חספוס.
כן.
ואז זה, כאילו מה
זה נכון, זה נקודה מאוד מעניינת שרב דסלר מדבר על זה בקונטרס הבחירה, שאומר שבעצם ההשגחה היא פסקה לכל אדם לפי הצורך של התיקון שלו את המקום שבו הוא יהיה נטוע, איפה שהיא נטעה אותו, כאילו, איפה באיזה משפחה, באיזה רחוב, באיזה שכונה, באיזה עיר, עם איזה סביבה הוא צריך להתמודד, והשגחה בחרה את זה. והסיבות זה סיבות שהשם יתברך, אנחנו לא יודעים מה, כאילו, זה הכל סיבות שקשורות לתיקון של הנשמה, שזה מה שהתיקון שהיא צריכה. זאת אומרת, האדם הזה, נגיד אדם שגדל בבית של יראת שמיים, אדם שגדל וגדל נולד לתוך משפחה של יראת שמיים ועובדי השם באמת ושמחים ורחוקים מכל מיני, רחוקים ממידות רעות בכלל, ואצלו יש כאילו מדרגה שהוא קנה כבר, היא מדרגה קנויה לו והוא לא צריך לעבוד עליה. יש מדרגה קנויה והוא, נגיד הבחירה שלו היא תהיה בחירה בדברים, נגיד האם הוא יוותר על הלימוד אפילו שהוא לא היה שם כל הלילה, האם הוא יוותר על, 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 על כל הסדר לימוד שלו או שהוא יעשה את הכל. יש לו נקודת בחירה מאוד גבוהה. בגלל שהנשמה הזאת היא כבר עשתה פעולות, עשתה תיקונים, עברה את הדברים שהיא צריכה, בדברים, עברה את המדרגות הגסות, והיא במדרגה הגליונה, יש לה כבר השלמה מאוד קטנה שהיא צריכה לעשות. יש לו, השלמה של התיקון שלו זה בדיוקים מאוד גבוהים. ויש אדם שהתיקון שלו עוד הוא מצריך התגברות על סביבה גסה, או על מציאות של חיים גסים, או על מידות רעות, שזה הנשמה שלו צריכה את התיקון הזה. אז לכל אחד יש עבודת בחירה איפה שהוא נמצא. כאילו, אבל זה מצד הבחירה, כאילו, שהשם שם את האדם כביכול במצב שאיך הוא יכול להגיע להיות צדיק ככה. אבל זה לא נכון, כי בא הרב דסלר במכתב מאליהו מסביר שבעצם לכל אדם יש את השדה קרב, שדה מלחמה, ששם הוא בוחר. ששם המטרה שלו לכבוש יותר ויותר שטחים, שהוא בבחירתו לכבוש יותר ויותר שטחים מהיצר הרע, מהיצר הרע שלו. אדם שנולד במקום של פשע והוא יש לו זה כל החיים שלו, כל הסביבה שלו זה פושעים וזה, אז יש לו התמודדות ואמינה ללכת ולגנוב ולפרוץ ולשדוד נניח, כן? ואדם אחר שנולד בסביבה אחרת שהיא נורמטיבית או שהיא אפילו ירד שמיים וזה, אין לו בכלל אהבה מינה, כאילו זה לא עבודה שלו, אין לו עבודה, אין לו בחירה בלגנוב, הוא בכלל לא חושב על זה, בכלל העניין שלו זה לא מעניין אותו לגנוב, הוא בכלל לא חושב על, אין לו אהבה מינה לומר אולי אני אגנוב משהו, אין לו בכלל. מה זה אומר? זה אומר שאצלו השטח הזה של הגניבה כבר כבוש, זה מתחת לנקודת הבחירה שלו, הוא לא צריך לבחור שם. אבל יש לו מקומות, יש לו דברים אחרים שבהם הוא צריך כן לבחור. האם הוא יעשה יותר השתדלות, האם הוא יתפלל בכוונה, לא משנה, כל אחד יכול לצייר את ה... אז קודם כל, לגבי כל מקום שאדם מונח בו, שהשם נטע אותו בו, יש שם עבודה. זה דבר ברור. עכשיו נחזור למה שבעל סולם אמר, שהבחירה של האדם היא בבחירת הסביבה שלו. אז אני חושב, יכול להיות שכל אדם שהשם שם אותו באיזשהו מקום, באיזשהו נקודה בגלובוס, באיזשהו סיטואציה, באיזשהו שכונה, באיזשהו משפחה, גם אם זה מקום מאוד מאוד גרוע, תיאורטית, לפי מה שאנחנו מבינים, יש לו אפשרות לבחור ללכת לשנות את הסביבה שלו. יש לו אפשרות כזאת. למשל, לא כל מי שגדל בשכונת עוני ופשע בארלם נעשה פושע. יש אנשים שנעשו פרופסורים. יש. למה? כי במקום ללכת לרחוב ולשחק עם החברים הרשעים שלהם, הם ישבו בבית והם למדו. למדו, קראו, היו בספרייה, וכו' וכו'. כמובן שזה יותר קשה, ולכן המעלה של אדם שנפל למקום כזה, לעלות ממנו זה מעלה גדולה. אבל אין ספק שההשגחה היא קובעת לאדם בעצם את הסביבה שלו בהתחלה. יש דיבור, אני צריך, האמת שאני לא זוכר כל כך טוב את המהלך, יש מהלך במאמר החירות, עם החיטה, מי שמכיר. וזו שאלה מעניינת, אני לא יודע כמה זה אפשר ליישב את זה עכשיו. אבל כללו של עניין, לכל אדם באשר הוא, איפה שהוא לא יהיה, יש לו בחירה. הוא יכול לשנות, נגיד הוא יכול להוציא את הטלוויזיה מהבית ולקנות ספרי קודש, כמו שחלקנו עשו בחיים. זה כן קיים, מציאות כזאת. אמרנו שסביבה זה גם, זה בעצם הדברים שהוא צורך, והחברים שהוא מתחבר אליהם, המורים שהוא לומד מהם, הספרים שהוא לומד מהם. אז יש מצב שההשגחה ההשגחה נטעה אותך בקיבוץ, ואתה עשית שינוי סביבה ושינוי מעשה ושינוי הכל. יש מצב, נכון? אנחנו רואים, אפשר לראות מה במציאות. בסדר?
כן, תודה רבה.
מי שאל את זה?
רמה רוחמה.
שלום, אז עוד את שאת פה.
יצא מאוחר.
אוקיי, שנייה אחת. אז איפה היינו? אז רגע. זה היה נכון ברמב״ם, נכון? עוד כמה דקות? נמשיך?
כן.
זה מה שקורה, נראה לי שזה סוף המקורות. כן. וכן,
אפשר שאלה?
מה?
שאלה קטנה אפשר?
כן, כן.
המצפון זה המצפן? כלומר, אם אני מתבייש מדבר אחד, יכול להיות שמי שמקביל אליי, הוא לא יתבייש מאותו דבר.
כן.
כלומר, המצפון זה הכלי הזה שנותן לי, שאת המצפון אני מזכך, יכול להיות מהתורה, מצוות, ככל שאני מתעסק בתורה,
אני חושב שהמצפון, כן, כאילו, יכולת הפענוח של המצפון, נראה לי שהיא מזדככת על ידי התורה. ואז בעצם מה שאמרנו קודם, שהאידיאל הוא מתחדד. אני חושב ככה, נגיד, לכן אדם אחד יעשה משהו, ובכלל לא יתבייש בזה. זה לא יתבייש אותו. הוא לא יתבייש, הוא לא ירגיש מה, איך עשיתי את זה, איך נפלתי לזה. קמתי, נגיד אחד קם ב-11 בבוקר, אוקיי? סתם דוגמה, אני חוזר לדוגמה של לקום מאוחר בבוקר, של הצלות, שזו מידה מאוד לא אידיאלית. אז אחד קם ב-11 בבוקר, וזה בכלל לא מפריע לו, הוא גם אתמול קם ב-11 וגם אחותיים, או מחר הוא יקום ב-11, זה מעניין אותו בכלל. הוא לא רואה בזה אידיאל, לקום מוקדם, הוא לא רואה בזה אידיאל, אבל האדם שהוא בתורה, אז הוא כן מבין שיש פה אידיאל, בפרט אדם שיש לו סדר, להבין שיש סדר, נגיד, נכון, אנחנו יש לנו זמן קריאת שמה וזמן תפילה, זמן ציצית ותפילין, כאילו יש דברים לכתחילה שאדם צריך להיות בזמן, אתה צריך להיות בזמן. ואם אתה לא מגיע, אז אם אז, זאת אומרת, זה אדם, אז יש אותו מצב, ושני אנשים שונים, שאחד יש לו את האידיאל הזה, ולכן הוא מתבייש אם הוא פתאום יום אחד מתעורר ב-11 בבוקר, והשני, בכלל אין לו את הדיוק הזה של האידיאל, האידיאל אצלו הרבה יותר מטושטש, זה לא קיים שם בכלל. אבל אתה יודע, בסוף יכול להיות שגם השני, אם הוא קצת ככה, כשהוא יגדל, או קצת יתפתח, אז הוא יבין, זה לא נכון לשכב במיטה ולהיות עצלן. בפרט אם יהיה לו ילדים, משפחה, ואז הוא יראה שזה לא עובד. אז לכן, אז הוא גם כן יגיע למדרגה שהוא יבין שיש פה כן חשיבות לדבר הזה, וזה כן יהיה חלק מהאידיאל שלו, והוא כן יתבייש בזה. וזה יכול להשתנות, נכון? זאת אומרת, האידיאל יכול להתגלות. מה מתגלה? אני חושב שהיכולת ההבחנה של המצפון, של צפונות האידיאל, הולך ומתגלה. מעניין שהמילה מצפון זה כאילו דבר שהוא צפון, הוא מוסתר, הוא נסתר, וכאילו היכולת שלי להתחבר לאידיאל הזה שצפון שם, במצפון. יש אדם שכביכול אומרים אין לו מצפון, הוא יגנוב, בכלל לא אכפת לו, אין לו מצפון. לא שאין לו מצפון, אין לו את המפתחות, כאילו, המצפון לא שדר אליו. ואני חושב שככל שאדם הוא מתפתח, אז המצפון יותר ויותר משדר אליו. שזה מה שדיברנו על חוש הכרת הרע מתפתח אצלו.
אז הוא אומר, אב ודק מבחינת הזיכוך, אז מבחינת המצפון, כלומר, ככל שהוא אב...
לא הייתי אומר שזה מדבר רק דווקא על זה. אני חושב ש... לא, אב ודק זה מדבר על האביות של הכלי, של הרצון הרצון לקבל של האדם. ככל שיש יותר רצון לקבל לעצמו, זה יותר אב. ככל שפחות רצון לקבל לעצמו, זה יותר זך. אבל יש בזה נפקמינות, במה? נפקמינה, כמה אדם יזדקח, אז נפקמינה, כמה התגלות הנשמה תהיה לו, איזה השוואת הצורה, לאיזה מדרגה הוא יהיה שייך ברוחניות. כמה קדושה יהיה לו, כמה נשמה תיכנס בו. ויכול להיות שזה... יהיה גם כן ההבחנה בין כמה מצפון יש לו, או כמה האידיאל שלו ברור. אבל אני לא פוסק את זה, אני רק אומר, זה נראה לי כאילו מאוד יפה, איך שהסביר את זה, הרשע הירש, זה מאוד מסתדר עם הדרכים האלה שבעל הסולם, איכשהו מלמד אותנו איך שהזיכוך פועל. אבל הייתי אומר שהזיכוך הוא רק על המצפון. הייתי אומר שהמצפון הוא תוצאה של הזיכוך. שככל שאדם הזיכוך שלו, הרצון שלו הוא יותר זך, אז האדם יותר מתעלה, יותר מתקרב להשם. ככל שיותר מתקרב להשם, מתגלה צפונות יותר גדולות. אני חושב שזה אחר, המצפון שלו נהיה יותר חד, או יותר ברור, או שמשדר לו יותר טוב. אתה מבין מה התכוון?
כן.
אז כאילו המצפון זה כן. חוש הטוב והרע של הנשמה, אולי. ואז היא מציירת לנו את האידיאל לפי מדרגת הנשמה, כאילו. בהתחלה, נגיד שהמדרגה היא מאוד נמוכה, אז הציור האידיאל הוא מאוד פשוט, כזה. טוב, אל תרצח. אל תרצח. אם אתה תרצח מישהו, אתה תרגיש לא טוב, אבל, אז אל תרצח. אבל אתה יכול לחלל שבת, אתה יכול לנעוף וכו', כאילו, אתה לא תרגיש שזה איזשהו בעיה. אבל לאט לאט, אם אדם מתפתח, אז הוא יראה שזה גם לא, גם זה לא אידיאל, וגם זה לא אידיאל, וגם זה יגרום לו בושה, וכך וכן הלאה, דווקא, ואז יהיה לו תמונה יותר מדויקת של המדרגה של האידיאל, של האדם. וכן הכעס, אני קורא ב-56, וכן הכעס מידה רעה היא עד למאוד, וראוי לאדם שיתרחק ממנה עד הקצה האחר. זה מה שאמרנו קודם. וילמד עצמו שלא יכעוס, ואפילו על דבר שראוי לכעוס עליו. ילמד עצמו. ואם רצה להטיל אימה על בניו ובני ביתו, או על הציבור, זה ממש בדיוק מה שאמרנו קודם, זה פסקה של הרמב״ם. אם רצה להטיל אימה על בניו ובני ביתו או על הציבור, אם היה פרנס, זאת אומרת, נגיד שהוא היה, היה לו איזו משרה ציבורית, רוצה להטיל אימה על הציבור שינהגו כהוגן, ורצה לכעוס עליהם כדי שיחזרו למוטב, יראה עצמו בפניהם שהוא כועס כדי לייסרם, ותהיה דעתו מיושבת בינו לבין עצמו כאדם שהוא מדמה כועס בשעת כעסו. הוא עושה כאילו שהוא, כמו שאדם שכועס אמיתי, אז הוא עושה את ה... הוא מציג אותו כמו שחקן, אבל הוא אינו כועס, והוא אינו כועס. אמרו חכמים הראשונים, כל הכועס כאילו עובד עבודת כוכבים. ואמרו שכל הכועס, אם חכם הוא, חוכמתו מסתלקת ממנו, ואם נביא הוא, נבואתו מסתלקת ממנו. ובעלי כעס, אין חייהם חיים. לפיכך, ציוו להתרחק מן הכעס עד שינהיג עצמו שלא ירגיש אפילו לדברים המכעיסים. וזוהי הדרך הטובה. ודרך הצדיקים הן עלובים ואינן עולבים, שומעים חרפתם ואינם משיבים, עושים מאהבה ושמחים ביסורים. ועליהם הכתוב אומר, ואוהביו כצאת השמש וגבורתו. אז ראינו עד כדי כך כמה שזה חמור העניין, מידת הכעס. ושעד כדי כך שהאדם שכועס הוא עלול לאבד את המדרגה שלו. זה הפחד הגדול, זה מה שהזוהר אומר, שהנשמה מסתלקת, חס ושלום יכולה להצטלק הנשמה הקדושה ולבוא נשמה רוח שהיא לא טובה. אז זה אומר שכל מי שכועס, אז אם הוא חכם, חוכמתו מסתלקת ממנו, זה משמע שהשגת הנשמה מסתלקת, זה חוכמה. ואם הוא נביא, אז נבואתו, קל וחומר נביא שיאבד את הקשר שלו לבורא. וכולי. וזה, את המידה הזאת, החכמים הרחיקו את התכלית ההרחקה, עד כדי כך שמות צדיקים, גם על דברים שמכיסים אותם, שהם צריכים, שכאילו מן הדין היה צריך לקעוס ולמחות, אז הם לא נכנסים מזה, הם לא כועסים מזה, הם לא נפעלים על ידי זה, אפילו אם זה דבר שהוא באמת לא בסדר, אפילו אם זה באמת עוול שעושים להם. אז שומעים חרפתם ואינם משיבים, עושים מאהבה ושמחים ויסורים, זאת אומרת, כל המדרגה הזאת זה דרך הצדיקים, של להתנתק, של סילוק הכעס לגמרי, לגמרי, לגמרי. השם יזכה אותנו בעזרת השם שנזכה לנצל ממידת הכעס, ושנזכה למצפון ולהבחנה של האידיאל של האדם כמו שצריך.
אמן.
כן, להצליח, לעלות ולהצליח. בעזרת השם. אז פעם הבאה אנחנו יום שלישי נשתדל או להעביר איזה הודעה. אין לי וואטסאפ, אני לא מתעסק עם זה בכלל, וגם אני לא יודע בדיוק מי בקבוצה וכתובת שלהם וכו'. אז אם יש לי מישהו את היכולת לרכז את זה, או שאני גם יכול לבקש מיואל, מה שתגיד. אם יש מישהו שרוצה או יכול לשלוח הודעות, להזכיר, זה יכול להיות מבורך, שיכול שיש אנשים שסתם שכחו, שלא שמים לב, גם עכשיו בין הזמנים, זה לא כל כך, כל אחד עסוק בענייניו. אז בעזרת השם, נתראה שבוע הבא.
תודה רבה.
בוא טובות.
תודה רבה.
ביי, לילה טוב.
תודה. 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 תודה.